שיעור מוצאי שבת קודש פרשת חיי שרה, תשעה בשקד. שיעור מוקדש בראש ובראשונה לעילוי נשמת מורנו ורבנו הגאון הצדיק רב יחיא בן הרב נתנאל אלשיך, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהשבוע היה יום הזיכרון ביום שישי כ"א מרחשוון, 22 שנה. בעזרת השם את החלק השני של השיעור נקדיש לעילוי נשמתו ולזכרו, כמו שברשם עוד נדבר. כמו כן מוקדש השיעור להצלחת התינוק יאיר בן הרב דוד צפירה שמשמרו והיום מנתיבות. השבוע נכנס לברכתו של אברהם אבינו עליו השלום, שם ברוך הוא יגדלו לעברתו ולעברתו יספו הרב לראות ממנו נהד וגדול לתורה ולראות שמיים, אמן כמי ירוסן. כמו כן שיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב שלמה בן הלוי ז"ל, שנקבר ביום שישי, השבוע. היא נקמותו סרורו בסור לחיים. זה על ידי ידידנו הרב מאיר לוי, שם שמירו בחיים.
אח
שלנו. אחי, כן, דודו. כן. דודו, אחיין. התחיל שבוח אל חיים הנרע. נמשך חסדים עם שרה, נגרע לכל פדק ג'זירה וכל מנועס יעדרה. כל מנועס יעדרה, יעדרה אין הוא לשון איש לנעזר. נענו בפיוט ברוך דרבים רמים באותית ברוך טוהר ברוך כל היסורים בחדם שמי ברורים ולא יגיע את דברים ברוכו. אני מתבונן בפיוט, כשמדבר כל פעם לבית אחד, אני רואה כמה חוכמה יש בפיוט, כמה דברים נראים בכאורה אולי פשוטים, אבל אורך פוחר ברוך על היסורים וחתם שם ברורים ולא יריעה דברים ברוך. אורך פוחר ברוך על היסורים וחתם שם ברורים, אם אלה במבט ראשון בטח לא ברורות. אז זה בחתם שמי ברורים, כל היצורים בחתימה של הקדוש ברוך הוא. כנראה יסוד הדברים זה בראשית חוכמה, ספר הקדוש ראשית חוכמה שער יירה. אז אני לא רק בא לפרש את הפיוט, אני בא בעצם שנלמד ונתבונן את התלת השעור בעניינים של אמונה ויראת שמיים. אז לכן על הדרך הפיוט זה גם אמצעי לזה, רק להרחיב את הדברים. אומר דבר נפלא, שיסוד שלו בזוהר הקדוש, ספרי המקובלים, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם וחתם בו את שם אביו ברוך הוא. הראשית חכמה אומר שזה הראש של האדם, זה אות יוד, הידיים, שתי הידיים זה ה-ה, והגוף זה וו. יוד והה וו והה. הראש זה יוד, כנראה הראש, הצוואר זה הרגל של היוד. שתי ידיים, כל אות זה חמש אצבעות, ועוד ה. אולי דילגתי קודם את הוו. לא, אולי לא, יש כמה פירושים. לפי דבריו, מה זה הוו? דיוגנות הגופה, הגוף, כל הגוף. כן, אז אמרו על זה פעמיים. זה מובן שזה שרוצה הפריטה לומר בחתום שמי ברורים, דהיינו לברר לאדם שהקדוש ברוך הוא יצר את כל הבריאות ומרבורו כל היסורים, לא נבראו על ידי כמה אלוהות אלא כל הבני אדם בעולם, כל מי שנברא בסלם אלוהים, זה הכוונה לא רק עם ישראל, גם אומות העולם סלם אלוהים ברור, וכולם יש חתימה של שם השם. זה כמו בדפוס, חותמת של היתרן, להראות שתראה שבאדם רואים את זה. למה נברא האדם דווקא בחמש אצבעות? למה נברא דווקא בצורה הזאת? כדי להראות שזה יצא מהבורא יתברך, שכל הבני אדם נוצרו מאיתו והוא חתם את שמו עליהם. ראשית חכמה אומר ככה, הוא אומר עוד כמה דרכים, בסוף הוא אומר את זה. איפה שיהיה מושא הוויו בכל עבר ועבר, איך בכל העברים של האדם שברמה איברים יש את השם השם, אפשר, כמו שפרש הוא בסיגונים, שכל עבר יש בו ארבע יסודות. כל עבר בגוף משותף ארבע יסודות ארמה, אש, רוח, מים, עפר. ועוד במה שפרש, כמו שפרש הוא שם, שכל עבר יש בו עור ובשר וגידים ועצמות. כנראה בכל, כן, אז יש בזה, כולם, יש בזה כוונות ועניינים. אחר כך הוא אומר ככה. ועוד פרש הוא שם, משקו יהוד עמוד אדם, מלכות כל דיוגני תחזיון בה. והוא עינו שאם עושה אביו בכל הפרק, נתבר באופן אחר ברועיו מהימנו, וזה לשונה. כל החיות, דיינון חיות הגודע, שבועות אבון תשמור קדישו יתגריו. ואפילו כל בינה נתבריו בהן, ולב בריאות אלו ראשים בהי השמה. בגין להשתמד על המן דברו לה. כדי להכיר מי ברא אותו. והיה יהוא יוד יוגנו זה ראשו דחור בריון, ה-הד יוגנו זה חמש, זה חמשו אספרון די אמינו וחמשו די שמאלה, ואו יוגנו זה ג'ופה. ובין דו, ואלמי זה דמיוני ואשו יומר גודש. לך כל בריאו זה אשו הכבודי. אין שום בריאה שמשתווה לכדור ברוך הוא. למרות שאני, הכדור ברוך הוא ברא את אותם כדמות האותיות שלו, כל הבריאות בעצם זה בחותם של הכדור ברוך הוא, אבל אני יוכל למחוא על היסורה, ומעבדה כמו זמנין. אני יכול לבטל אותה, אבל אף אחד לא יכול לבטל אותי. דהיינו, אני שולט על כל הברואים, למרות שהם נעשים בשם השם, אבל אין להם כוח יותר מזה, הם נתונים תחת שליטתי. אומר הראשית החומרי, בפירוש מבואר במאמור הזה, היות כל בריאותם חתומים בחותם שמו יתבורך, להורות שבריא אחד אוהב, כל הבריאות. והוא מושל בועם למחסור אוהב כרסונה, כחמר בידי יוסף. זה כל זה אבני אדם, החיות, כל הדצם דומם, צומח, חי, חוץ מאדם, אני מדבר. כל הדומם, צומח, חי, שם אחרה לא רואים את שם אביו, כל פעמים לא בצורה הזאת. או שזה לא כבוד של השם שבמקומות האלה של בעלי חיים, שלרמוד שם את בעלי חיים, זה לא בצורה הזאת. שם זה לא כבוד השם שיהיה, אבל אולי גם לא צריך. כי האדם הוא נזר הבריאה, האדם שולט על כל הברואים. אז אם כן, אם האדם חתום בחותם שמו, ממילא כולם מתבטלים וכולם כל ברוך הוא שולט על האדם, והאדם שולט על כל הברואים, ממילא נראה שזה נעשה כאן. יש בספרים הקדושים אופנים אחרים איך להסביר איך שם אביו חתום באדם. זה גם חשוב, שמסתכלים על אנשים, זה גם שהביתי השם לנגדי תמיד. הם הריאו בספר רכב אלוהים במרכבה הראשונה דף כ"ו, הוא אומר שהיות זה אוזן והעיניים זה ה' והעבר זה החותם. כן, היות זה אוזן, יכול להיות האוזן החיצוני או גם החוזן הפנימי, שם האותיות. העיניים זה אות ה', זה הכתב של אשכנזים, הכתב של אשכנזים זה אות ה', היא לא קו, החלק השמאלי זה ככה, זה עזע, זה ככה וככה, או בכתב רש"י זה ככה. והחותם זה עוד לב, והאות השנייה, אז העין, זה ההה, אז זה שם הביאו, זה ישר. ויש גם את האוזן השנייה, זה למפריע, יש שם השם ישר ויש שם השם המפריע. אז יש בזה גם רמזים לכאן ולכאן. יש כמה וכמה, מי שיראה בספרים, מביאים עוד כמה וכמה אופנים בדרך הזאת. למשל, בפרי צדיק, מהרץ, הוא אומר כמעט אותו דבר, הוא עושה הראש, זה יוד, העיניים והחותם, זה ההי והה, הוא לא לוקח את החשבון את האוזן, אלא את המתחיל מהראש, זה שם אביו, זה דרך פנייה. אז יש לנו כבינתיים שלוש דרכים, הראשית החכמה, הרכב אלוהים והפרי צדיק. רבנו בחיי כותב דבר מעניין, כשהוא מדבר על הפסוק, אני אל שדי, אומר למה בברית מילה, הכתוב ברוך הוא אמר לאברהם אבינו פתח אני אל שדי, למה דווקא בשם הקדוש הזה? להראות שעל ידי האות של הברית מילה, על ידי שנעשה עטרה, ויש לה צורה של אותיות. אז בזה, הכתוב ברוך הוא חתם באדם היהודי את השם שדי. אז היוד זה עטרה של הברית מילה. הדלת, יש את כשאדם פושט את היד הימנית, זה צורת דלת. והחותם זה שין, שין הפוכה, שין. דלת ויוד. ואותו דבר גם שם אביו בעצם, אבל מלמטה למעלה. היוד זה העטרה, ההה זה הפה, והעבר זה הלשון או החלטה. יש כמה, כמה וכמה דרכים במפרשים, ובמובן הדברים האלה לא, להראות שלא לחינם הצורה של הבריאה של האיברים של האדם. בכל אופן, הבנו טוב מה הכוונה פה, שמה זה בפרטון שמוע ברורים. דהיינו שמזה מתברר לאדם היצירה של הקדוש ברוך הוא, שהטביע בזה את החותם שלו.
גם בגויים.
גם בגויים. כן, אנחנו אמרנו, חוץ מבעל החיים, אבל כל היסורים, היסורים בדרך כלל, זה בני אדם, לא כל מה שנוצר, בעלי הגן, גם כל היסור לא נחל ממכה, זוכר יסורו ולכן להם, מדברים על בני אדם, בני אדם, לא כולל את כל מה שנוצר בעולם. ברוך אתה אלוהי, אלוהינו, מה נכון? שהכל יהיה בדברו.
איך אמרה חותים את זה דבר חצירות שניכר? השאר דיבר, זה דברים שאנחנו לא, מה אבל המסגור לנו כן?
כן, נכון, נכון, אתה צודק. אבל צריך לדעת אותו דבר, זה גם יש 12 מזלות, נכון, יש מזלות, תלי שור תאומים, צריך לדעת. כדי שאם היה, לא, אם היה בעיה, אם היה שם השם ממש, אסור היה להיכנס למקומות לא מכובדים. זה צריך להיות רק ברמזים, לא בצורה גלויה. ובכל אופן זה מסביר, באופן כללי, למה זה קרה. זאת אומרת, הסימן של המזלות, זה אין שם בשמיים תלי שור, כן? אלא מה זה עושים כמו קווים דמיוניים שניכר הצורה הזאת. זאת אומרת, זה נעשה באופן... ממש, אם יש ככה השם, אם חס ושלום, אם היה השם השם עלינו, זה כבר יהיה בזיון, חס ושלום, השם השם, וזה יהיה בצורה גלויה. קיבלתי מסב שאלה מידידנו, הרב דקל ענק, השם שמרו בחיו. הרבה שאלות, אבל אין לי זמן להיכנס לכל שאלה ושאלה, זה מה אם שאלה עם סוף, אבל השאלה הכי חשובה, הכי מעשית, זה השאלה הראשונה. מרן השולחן ערוך כתב בסימן קכ"ב, סעיף א' ב', שצריך להגביה את הידיים לאחר הנטילה, שמא יחזרו המים לטמא את הידיים. וכן כתב שצריך לטול הידיים שלוש פעמים. והוסיף, ומכל מקום אם נוטל ידיו ברביעית בפעם אחת, שוב אין צריך להיזהר בכל זה כלל. הסגל ליטול פעם אחת ובלי להגביע את הידיים. אולם האחרונים העלו על פי דברי האריזל, מובא בכפיים סימן קס"ב, סעיף קטן א', ב', שאף הרבה שנוטל ידיו ברביעית בפעם אחת, שלא ליטול ידיו שלוש פעמים, וגם להגביע את הידיים כנגד הפנים. והנה, מורה העלה בספרו שולחן ערוך המקוצר, חלק א', עמוד ושלמד, שיש להחמיר, כדברי האריזל רק לעניין הגבלת הידיים. אך לעניין שלוש פעמים עלה כדברי המשנה ברורה. שטוב לטול פעמיים. שאלנו את הרב על פי מדוע לא תפס את חומרת האריזה לעניין שלוש פעמים, שיבנו מאחר שלא נתקבל מנהג זה כל כך כמו לעניין הגבעת הידיים. ועינינו הוראות בקרב הציבור הספרדי שכולם נותנים שלוש פעמים. ולא בחדיו, שכן כתבו רבים האחרונים ככה מנהג הספרדים, מהם הבן ישחי שנעל בשמיני, כף החיים וכו'. על החתום, כתובים וחולמים לכבודה של תורה, באהבה והערכה רבה, דקל ענקי ו... לירון עמנה, שם שמרם וחיים. בקיצור השאלה, האם צריך ליטול ידיים שלוש פעמים בנטילה לסעודה מדובר? אם דבר שנטילה של שחרית זה ברור, ידוע, זה נטילה ידיים שלוש פעמים לסירוגין, נטילה, נטילות, הנטילה של הסעודה, האם יש נטילה אחרי בתחסה, שם מצד הדין מספיק פעם אחת, ומי שמחמיר שלוש פעמים ומזוך לי זה טוב, זה טוב, אבל זה לא חובה. שם מספיק פעם אחת, יש אומרים שגם רוח רעה בבית הסיר, לכן יש גם עניין גם שם שלוש פעמים, ומצד הדין מספיק פעם אחת. אבל בסעודה כמה פעמים צריך? אז שאלה, שולחן ערוך המקוצר, סימן כז, כתבנו ככה, סוף סעיף ד', נכון לשפוך על כל יד שתי פעמים. לאחר שסעיף אלה, לאחר שנטל שתי ידיו, טוב לו שפשפם ביחד, אחר כך הגביהם נגד ראשו. כמו שאמר הכתוב, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. לפני שמנגב יברך, הנוטל את ידיים. טוב, מי שיראה את הסוגיות, וזה מים שאין להם סוף, הרי הגמרא בסוטה דף ד' כתוב שמי שנוטל ידיים צריך להגביה את ידיו. למה צריך להגביה את הידיים? להגביה את הידיים, לא להשאיר אותם במצב כמו בנטילה, כי יכול להיות שהמים שיצאו מחוץ לפרק ויטמאו את הידיים. אז יש אומרים שזה אפילו פה שכמו לא, הרי בעצם העיקר הנטילת ידיים זה עד כשרי האצבעות, ומה שמוסיפים פה זה חומרה לפי כמה דעות, אבל העיקר הנטילה הרי זה עד קשרי האצבעות. אז אם המים ירדו לפה, אחר כך אם אדם הוא לא יגביע את הידיים, אז עלול להיות שהמים שמתחת לפרקים יחזרו ויתמו את הידיים, ולכן צריך להגביע את הידיים. זה הגמרא בסוטה, וזה נפסק להלכה, שולחן ערוך בקופסא מחבית סעיף א', והוא כותב מפורש, היינו כשאינו נודל כל הרד מגן חיבורי על איזה רבע. אבל אם נודל על שום, אין צורך להגביע ידיים. דהיינו, מרן פוסק שאם זה עד פה נודלים, אז אין צורך להגביע ידיים. אבל בכל זאת העולם נוהג גם כן להגביע ידיים גם באופן הזה, כי יש מחמירים גם באופן הזה. אבל לפי מרן, בעצם זה מיותר אם נטילה על כל היד. בסעיף ב', מרן כותב ככה. שלב ראשון שאתה נוטל ידיים, אתה צריך בהתחלה להוציא לכלוך מהידיים, עם ידיים לא נקיות, משחטיצה. אז זה המים הראשונים. אחר כך תשפוח פעם שנייה, גם המים האלה הם טמאים, כיוון שהרי בא לתהר את הידיים, אז עכשיו המים האלה הם דובר שזה פחות מרווה, אז המים האלה נטמאו, צריך מים שלישיים לתהר את המים השניים. אבל אם אין בידיים לכלוך, הידיים נקיות, הוא מסתכל על הידיים, בודק, הכל בסדר, אז בעצם היה מספיק פעם אחת. אם אין חציצה, תשפוח רביעית פעם אחת, אתה לא צריך מים שניים. ככה זה מרן, המשנה ברורה כותב למה, סעיף קטן כף א', ברביעית זה כמו מגואר, זה מתאר את הידיים, עשו את זה כמו מגואר, אז כמו שאדם מכניס לידיים, אדם מכניס לידיים שלו לתא מגואר זה מניקר, אז הרביעית לקבל נטילת ידיים, שזה רק, לא כל הגוף, אלא רק בשביל הידיים, רביעית זה מתאר. אז אחר כך הוא כותב ככה, יש אומרים שמן הדין צריך לעולם מים שניים, ואם אין לו רק רביעית, ישפוך ממנה בשתי פעמים. זאת אומרת, עדיף שיהיה פעמיים. אפילו רביעית, אתה תשפוך פעם אחת. אפילו אם נותר רביעית בבטחת, או על כל יד ויד רביעית בפני עצמו, צריך אחר כך גם מים שניים. מי הדעה הזאת? דעת הרב הדבור ישבוך. זה מה שזה כתבנו, שטוב ישפוך שתי פעמים, דיינו לתת את החווה הזאת. במילים אחרות יוצא ככה, שמעיקר, מצד הדין בעצם מספיק שאדם נותר פעם אחת, אם אין לו, אם הידיים שלו אין בהם לכלוך, ואז אם כן, וכדי שלא יצטרך לחשש הזה ששמה יחזרו המים ויתמו את הידיים, הוא שפך רביעית, וזה מספיק. אז שתיים, זה רק לחוש לכמה דעות בראשונים, שהם אומרים שצריך פעמיים בכל מקרה, ועכשיו בא רבנו הארי ואומר, בוא, צריך שלוש פעמים. אפילו שנטלת ברביעית, ואפילו שאין שום לכלוך, יש עניין לתואר שלוש פעמים. שאלה, שתי שאלות. א', למה לא הבאנו את זה בשחר המחוסר, ובעצם למה אבותינו לא נהגו, שלכן לא הבאתי את זה. הקו החיים כותב ככה. מה שכתוב בשחר הרבים שפך רביעית, הוא הטביל ידיו, לא צריך להגביע, אבל הרב, הארי, כתב בשחר המצוות, טעם בסוד, שלעולם צריך להגביע את הים הרי הרחיצה. סעיף קטן ב', נבהר סדר הנטילה והשפשוף והגבעה פי דברי הארי, ייקח את הכלי ביד ימין, ייתן נטו לשמאל, ישפוך מן השמאל לימין, שלוש פעמים רצופות. זה לא כמו נטילת ידיים של שחרית, שנותנים ידיים לסירוגין, למה כי זה שם רוח רעה, היא בעלת ג'אווה, היא לא רוצה לצאת, צריכים לרדוף אחריה, זה עוברת מיד ימין ליד שמאל, לשמאל, עוד שלוש פעמים, ואז רק מצליחים ככה להוציא אותה. זה השבטה. אז פה צריך ליטול ידיים שלוש פעמים רצופות, האצבעות עד הכף על פרק הזרוע, אחר כך בצד ימין לשמור על שמאל שלוש פעמים רצופות, אחר כך לשפשף שתי ידיים זה וזה וכו'. זה דעת הארי, אין חילוק שאפילו תשפוך רביעית, או אפילו תטביל את הידיים, צריך להגביה את הידיים, וגם בסעיף קטן י' הוא כותב את זה. לפי דברי הארי, צריך שלוש פעמים אפילו נותן רביעית בבת אחת, וכן מטביל שלוש, גם כן צריך. ותשתבע עליהם הכוונה. השאלה, למה אנחנו מחמירים, עושים הגבהה, שלך הוראה, הפשט, לפי הפשט לא צריך להגביה, ואז אם כן, אלא מה יש עניין על פי הסוד, שהארי אומר להגביה, אז גם צריך אם כן שלוש פעמים. מה שנראה לנו דעתי, למה אבותינו, חכמנו, לא הנהיגו את זה, ככה. העניין של ההגבהה, יש לו טעם בפשט. סור ידיכם גרש וברכו על השם. דיינו, שגם האדם שלא מקובל, שלא יודע את הסודות ואת כל הכוונות, אז יש עניין להגביה את הידיים. כמו שאפילו לגרש את התומעה, וינטל, יש גם סימן, וינטל, וינסם, כתוב מובע, וינטל, וינסם, תטול, תטול, ותשא את העניין, סור ידיכם גרש וברכו על השם. אז אם כן, אז יש עניין גם על פי הפשט. אבל שלוש פעמים, אין סיבה לפי הפשט. לפי הפשט, נטלת ידיים פעמיים, אם הידיים הם מלוכחות, אלה שלוש פעמים. ואם זה רביעית, בכל מקרה, הכי הרבה, פעם שנייה. אבל שלוש פעמים, לפי הפשט, אין לזה שום יסוד. אין שום סיבה לעשות את זה. אלא מה, יש עניין, הרי אומר שיש איזה כוונות בשמות קדושית. זה לאו כל מוחסב אל דעת. יוצא שבעצם לא מצאו צורך לבוא להגיד לאנשים תטלו ידיים שלוש פעמים, בשביל מה, מה, מה זה עושה? אין שום, לפי הפשט אין לזה שום סיבה. בשלמה ההגבהה שזה עניין, שזה סיעור ידיכם קודש, אז יש עניין. אבל לטול ידיים פעם שלישית, מה פתאום? אין שום צורך לפי הפשט. אלא מה, יש כוונה, ולאו אחר לא מכוונים, אז אם כן אתה עושה דבר, אין לזה שום טעם. זה, כן. זה מה שנראה בסיבה, בעניין הזה. דהיינו, לא ראו עניין לעשות איזה דבר על פי הסוד, בזמן שבעצם אין לזה שום סיבה על פי הפשט, ורק על פי הסוד ובשביל הכוונה. אז אני בלב אחר לא מכוון. מי שמכוון, אין אחר למה. אז שרב השאר כך, שהוא עשה את זה, הוא יודע מה עושה. אבל אדם רגיל, שבלב אחר לא מכוון, בשביל מה אתה עושה? אין לזה שום, זה לא תופס כלום. אלא מה נגיד? אולי לא, תראה, אפילו שאתה לא מבין, תעשה, והכוונות תשאיר, כן. זה, או, זה אולי, זה אפשר להבין אולי דרך כזאת, אבל זה כבר דבר ששנוי במחלוקת. אפשר להבין למה לא הניגו את זה, כי בסברו שאין לזה, שום דען וריח. אבל פה נכנסנו לשאלה, חמורה. יש, על פי הזוהר הקדוש, יש עניין בכתיבת השם הקדוש, לכתוב את שם השם בחילוק אותיות. יש כוונות נשגבות איך לכתוב את שם השם, זה גם בספר תורה, גם בתפילין, גם בזוהר, כל מקום שכותבים את שם השם, אז יש כוונות איך לכתוב את שם השם, הקוץ העליון, הגוף, ואחר כך באותה, זה עושים את זה בחילוק אותיות, לא כותבים את זה בבת אחת, אלא עושים את זה בהתחלה, כותבים את החלק הימני, יוד, למדת מפרידים, אחר כך את החלק הגג, אחר כך את הרגל השמאלית, מחולק, יש בזה כל מיני רמזים גבוהים בהשתלשלות של הספירות, ואחר כך מחברים את זה. אז בעצם כבר בסופו של דבר לא רואים את זה, כי זה סך הכל הסופר אחר כך מחבר. אבל מה שכן רואים זה את היציאה, מי שכותב ספר על פי הסוד, על פי הקבלה המקובלים, אז עושים, ואפשר לראות בה הראשונה. יש איזו יציאה קטנה ברגל השמאלית למטה. כן, זה נקרא פסיעה לבור. כן, זה יציאה ברגל שמאל, משהו קוץ קטן שעושים אותו, וזה, כן, זה תוספת, כן, אבל את ההר עצמה, מי שעשה בחילוק אותיות אי אפשר לראות, כי סך הכל בסופו של דבר זה חובר, אבל הסדר כתב היה בחילוק. והכל יעקב כותב בסימן, ביורה דעה, שהוא כותב שצריך לעשות את זה גם מי שלא מבין, גם אם אתה לא מבין, אגם, כן, הכל יעקב יש עין רב סעיף קדם רב. גם מי שלא יודע לכוון, תזכור לכתוב את זה בחילוק. למה? כי חס ושלום יש כללה של הזוהר הקדוש. עם מי שלא עושה את זה. האמת היא, יותר מזה. לפי פשטות הזוהר הקדוש, אם לא עושים דבר כזה, הספר תורה פסול. ויש כאלה אמרו, מצד שימורים, שאדם שלא עושה את זה, חס ושלום זה ברכה לבטלה, אסור לברך על זה. טוב, כמובן זה לא יתקבל להלכה, כולם דחו את זה, אין דבר כזה. רוב עם ישראל, לא, רוב הסופרים, לא יודעים לעשות את כל הכוונות האלה. גם אם נגיד שיש דעה כזאת, ההלכה נפסקה לא ככה. ויותר מסתבר לפי עניות דעתי שהזוהר לא מדבר לאנשים רגילים, אלא מדבר במדרגות מסוימות, ומי שיראה ביורד דעה, אנחנו להוכיח מהזוהר עצמו, שלא התכוונו להגיד בזה דברים כמשמעם, אלא שזה רק עניין של שלמות של העניין, לא הדברים, הלשון של הזוהר הוא מדבר בצורה קשה וחמורה, אבל זה מדבר בסגנון מסוים לאנשים שמבינים. אבל לא לקחת את הדברים כפי שהוא דום, שזה כאילו הלכה, ואם לא עשה חזר למסב את הדבר הפסוק, אז זה שהיה יותר טוב שלא נניח תפילין ולא מזוזה, וזכיר לך עושים ברכות לבטלה, וקוראים מסב את הדבר הפסוק, עדיף נקרא בלי ברכה הכי הרבה. ולא, אין דבר, כן, זה לא, זה דבר שלא יעלה על הדעת. אבל כן, אני לא אעריך כבר בדברים שכבר כתובים בספרים, כתבנו את זה ביורי דעה, בלכות כתיבת סב את הדבר הפסוק, סעיף קטן נון א', שם כתבתי, הבאתי את הכל יעקב וכתבתי במחילת כמו תורתו הרמה העיקר שזה העניין הזה לעשות את החילוקים האלה ואת הפסיעה לבר זה רק מי שמבין מה שהוא עושה מי שאין לו ידיעה והבנה ברורה בדבר הזה אז הוא לא עושה כלום, הוא לא, אם הוא רק יעשה כמו מעשה גוף בעולמה, יעשה ככה, מה עשית? לא יודע מה עשיתי, אבל ככה, זה מעשה גוף בעולמה, מי שלא מבין מה זה מעשה גוף, אני כאילו בעברית, עשה קוף, קוף בעולמה, אז אתה עושה סתם, תוקי אתה עושה, אתה לא מבין מה אתה עושה, עשית ציור, לא יודע מה זה, העיקר זה שאתה תכוון, אז אם אתה מבין את הכוונות, זה לא מספיק שאתה מבין את הכוונות, צריך באמת להעמיק ולדעת את העניין כזה. אם אתה לא מבין, אז זה דברים בטעים. לא עשית כלום, לא הרווחת שום דבר, לא הרווחת את הזוהר. אין טעם, כן, המסקנה בסוף, היא לכך, אין טעם ואין צורך לעשות חילוק האותיות בהם של השמות הקדושים והפשע לבד, מבלי להבין את סוד העניין. מי שיעשה, זה לא מזיק, עשה עשית, אבל לא הרווחת כלום. התאמצת וזה, אתה חושב שנהיית פה, עשית איתו, לא עשית כלום. והבאתי ראיות מהחידה בברכי יוסף ומהלשכת הסופר. אפשר לראות בפנים, הבאתי שלוש ראיות מהספרים של החידה. יצא לאור הספר וישב בים של הרב המקובל, שם ישמרו לחיו, הרב יעקב משה הלל שליט"א, והוא כותב אחרת. אבל הוא הביא שהדברי חיים אומר כמו שאנחנו אומרים, לא, הוא לא התייחס אלינו, הוא לא כן, הוא מתווכח שם עם מישהו אחר, כן, שם איזה נידון. והוא טוען שכן, שהכל יעקב צודק. טוב, הדבר ראשון, שמחה גדולה, שהדברי חיים אומר כמו שאנחנו אומרים. אבל הוא רוצה להביא ראיות שיש אין כן עניין לעשות, אפילו מי שלא מבין כלום, לפי עניות דעתי, יש להשיב על הראיות שלו, אז אני רק ישר היה. אולי לפני כן אני רק אגיד שלא להתבלבל, אני נגיד את הדברים בצורה מסודרת. יש, אדם עושה מעשה, בלי כוונות, כל יהודי שמתעטב בציצית, מניח תפילין, סופר כותב ספר תורה, הוא אדם, הסופר הכי ירא שמיים, לא מבין סודות, עושה הלכות, הוא יודע מה צריך הלכה, יש אלה, הוא קיים את כל הדינים. מה התכוונתי? התכוונתי לעשות לשם שמיים, לשם קדושי ספר תורה. הנחתי תפילין, יש מצוות השם להניח תפילין. מה הכוונות? מי נועם בשם הלכה, אני לא מבין מה הכוונות. אז זה מעשה בלי כוונה. יש מעשה עם כוונה, ויש כוונה בלי מעשה. יש דברים שבעצם המעשה הוא לא משמעותי, יש רק כן. וזה דיברנו בזמנו בשנה שעברה, פרשת מקץ. דיברנו למה המקובלים, החידה מעיד שאף אחד לא עושה את החומרה של הארי להפריש אחד מ-48 מחלה. אז הסברנו שמה, כאילו לכאורה, למה לא עשו את זה? כל אלה שנהגו על פי הארי, למה הם לא עשו את זה? הסברנו. ויש בהפרשת חלה יש שני דברים, יש מצוות הפרשה ויש מצוות נתינה. יש מצווה הרי ראשית דבר נכון, אפילו חיטה אחת פותרת כל הקורי, גרגיר שעורה פותרת העיסה. אז בעצם מצד הפרשה הפרשתי, נתתי גרגיר, זה החובה. אלא מה, חכמים אמרו לתת אחד מ-48, למה לתת אחד מ-48? זה לא מכובד לתת לכהן כמות כזה קטנה, אז תיתן אחד מ-48. עכשיו, כל זה היה בזמן שהכהנים היו מקבלים את המתנות, מקבלים את החלה ואוכלים אותה. אבל בזמננו, בגלל שטמאים, אי אפשר לאכול את זה. אז הם עשו השבוע, אז אם כן, אני רוצה שאנחנו לא עושים כלום. מה ניתן? אחד מ-48? לא קיימנו בזה שום דבר, אבל בסופו של דבר לא נותנים את זה, שורפים את זה. אז אם כן, לא צריך מספיק לתת מעשר, כי אין עניין לתת. אלא מה, הארי אומר, כן, יפה, הארי, בטח, הארי, כי הוא אומר שיש כוונות בזה. אנחנו בלב אחר, לא בדרגה של הארי. אז מה נכוון? אני לא מכוון. אז אם כן, מה אני אעשה? כוונות, מה אני אעשה? את הכוונה אני לא יכול. המעשה אין לו שום משמעות, כי אני לא נותן. מילא, אז הם לא עשו. זה מה שהתכוונתי. כוונה זה כוונה, בלי מעשה. כי המעשה הוא לא משמעותי. אז יש מעשה עם כוונה, מעשה בלי כוונה, ויש כוונה בלי מעשה. עכשיו הנושא ככה. האם סופר שלא מבין את הכוונות, או אפילו הוא יודע קצת הכוונות, אבל הוא חושש אולי הוא יקלקל, כי הוא לא מבין טוב טוב את העניין, הוא לא ירד לעומק הדברים, ויש חשש שהוא עדיף במצב כזה לא לעשות בכלל מאשר לעשות בחס ושלום שהוא מכוון בצורה לא נכונה. האם כדאי לעשות זה בכל אופן? חיצונית, בלי, אני לא מבין את הכוונות, אבל עשיתי לפחות, חילקתי את האותר, כתבתי ככה, עשיתי יוד, וכזה בהי הראשונה, ההי השני עושים ור, לא עושים יוד, עושים, כן, מחלקים את האותר. אז הוא אומר ככה, ויש שוויאב, הוא מביא בסימן ור, זה פקוף יוטט, הוא כותב ככה, הדברי החיים לא מסכים לדברי הכל יעקב, זה דבר ראשון שמחתי, מה שאמרתי קודם, שאמרתי כזה שאני כתבתי הערה על דברי הכל יעקב, הוא אומר שיש כללה בזוהר, חס ושלום, הסברנו שאין שום כללה, זה לא מתכוונים לכללה, ויביא את הראיות הפוך מהחידה, שהוא אומר שלא תראי. ככה. אז הוא אומר ככה, הדברי החיים לא מסכים לדברת הכל יעקב. שהסורים שעושים את זה חוות הזוהר, שמצריך כתיבה תהיה בכוונה, כאשר קודם יש מדרגה על סדר החלוקה מצלחת, ולאחר זה כמובדים. זה לא כוונה מה. עקב פנים, אומר הים, הים, הרב יעקב משה הלל, השם יקבר בחייו. לענות דעתי, העיקר בזה, כדעת הכל יעקב. דבדי עבד, יוצאים לדעת הזוהר, הקדוש כמו שקודם כאן נזכר לאל, כמו שעושים המצוות ללא כוונה. ובכל זאת נעשה התיקון המצטרך למעלה. כל שנעשה סדר עשיית המצווה כפי המצטרך, גם לדעת מקובלי האמת. הגם שאינו מכוון הכוונות בפועל, ואינו יודע מזה מאומה. כן בדבר הזה. כמו שכתב גאון עוזנו היחידה בספרו ברכי יוסף. כתב הרב חסיד מרסקננו, כפי דרך הארי יש סוד נשגב בזה, וצריך שלא יחלוץ אותם אלא אחר קדיש תתקבל. כמו מדובר פה על ראש חודש, שצריך מובא בשולחן ערוך לחלוץ התפילין לפני מוסף. והוא אומר, אז הוא מוסיף שלפי הארי זה סוד נשגב, ולא לפני מוסף, אחר קדיש תתקבל. ובחול, אחרי העלו משבח להוציא את התפילין. וטעמו נסתר ונגרע לבעליו. וכן ראו לנהוג גם ממי שאינו יודע טעם. שלא תחשוב, אני בלב אחר לא מבין את הסוד. אז מה אני אעשה? אני ארי המלכה, אני עושה כאן, אני מדקלם אחריו בלי להבין מה אני אומר. כן, תעשה. אתה לא מבין? בכל זאת זה טוב. כי המצוות האלוהיות פועלות כסגולה, ועושות רושם למעלה. אף שנעשות בלתי הכוונה הפרטית. רק שצריך לכוון הכוונה הכללית. שיכוון המניח ועושה המצווה, שעושה המעשה הזה לקיים מצוות אלוהיו. עד כאן לשון בעל חסד לאברהם, אומר על זה העידה, מכאן הזרה לדקדק בכל מעשי המצוות שיהיו כסדרן וכמשפטן, אף כי אין איתנו יודע רמזיהם וסודותיהם. עד כאן לשון החידה. אז אם כן, אז הוא מביא סייעתה לדבריו, הים, שזה נגד הדברי החיים, כמו הכל יעקב. שתמם כשעה אחת. אם כן פלא. אנחנו הבאנו ראיות מהחידה, שלוש ראיות שלא צריך. עכשיו פתאום הוא מביא לנו החידה, וכל כך יוסף שאומר שכן צריך. מה יש לך? לחידה סותרת עצמה. כן, מובן, הרי על כורחך יש פה חילוק. אני הולך להסביר את הסברה. יש פה הכל טוב ויפה. צודק, ברכי יוסף אומר נכון, שאדם יעשה את המצוות אפילו שאתה לא מבין את הסוד. אבל כתיבת השם שנה. בעיני כתיבת השם הכוונה זה העיקר. אין פה עניין לחלק את האותיות בלי שאתה מבין. למה? כי פה מדובר על קדושת השם. קדושת השם זה לא הכתיבה, קדוש השם זה פירושו שאתה צריך לכוון כוונות בזמן הכתיבה. זה כמו שיש עניין לפני הכתיבה להגיד הרי אני כותב בשם קדושת השם, או לחשוב, לפחות בדיעבד שיש אומרים ואפילו לחשוב שהוא קודם בשם השם. אז מה עושה את הקדושה? המחשבה או הדיבור. פה לפי הסוד עושה את הקדושה, לא יחלו קדושה על השם אם אתה לא מכוון מה זה רומס פה כל חלק וחלק מהות, ואיך אתה בונה אותו ואת הסדר איך שאתה בונה אותו. אם לא עשית, זה לא עשית כלום. מובן, הקדושה זה המחשבה, לא העשייה. מובן, זה כן, זה מובן. וכל התורה כולה
אין הכנה מת. צריך לעשות אפילו שאתה לא מבין מה שאתה עושה. לפי דבריו יכול להיות שגם מנטילת ידיים, תעשה, תיטול ידיים פעם שישית, אפילו שאתה לא מבין, אין הכנה מת, זה טוב לעשות את זה. לא, זה לא מוסכם, לפי הדברי חיים, לא, כמו שאמרנו, אולי שאבותינו לא נהגו ככה, יש לה על מה לזמוך, אבל נגיד אחר בזה שאני מחלוקת. אבל מה שכתוב פה, מה שהחידה אומר, שזה, של לעשות המצוות, לא מדובר בקדושת השם. לגבי קדושת השם שענה, קדושת השם תלוי אך ורק בכוונה. אם לא כיוונת, לא עשית כלום. אז אם כן, אתה מתאמס בחינם, ובסופו של דבר, כאילו הידרת, אז אין שום טעם לעשות את זה. אני מקווה שהחילוק הוא ברור. אותו דבר, הוא מביא עוד ראיה לדבריו. עיין שערי תשובה הביא דברי החידה, וכתב לענייננו, מכל מקום הסופר, שאינו יודע בכוונות לדקדק לעשות בתמונות האותיות שכתבו סופרים מפורסמים אנשי השם השם הזה, כוונתו לכתוב השם ברוך הוא, על פי סדר החלוקה המצטרכת ודעת המקובלים. ושבזה יוצאים את דעת הזוהר, על כל פנים בדיעבד ופשוט. מה שהוא אומר פשוט, לפי אנו דעתי, זה לא, לא, זה לא פשוט. לא רק שזה לא פשוט, אלא בכלל נשום הוכחה. מי שיראה בשער התשובה, הוא אומר שהשער התשובה מדבר לענייננו. מי שיפתח את השער התשובה בפנים, יראה שבכלל נשום הוכחה. שער התשובה הראשון בסימן המדבט. בעניין תמונת האותיות והתגים, המבואר שם, מתכוון בכתבי הארי, ראו לסופרים, בגלל שישלמדו אותם, יבחר עצמו סופר מומחה, יראו באצבע, לא כאלה שסומחתו מכוונו בכוונות, ולא באו בסדר השם. אתה יודע איך הוא, למה הוא החליט שזה מדובר לענייננו, כאילו מדובר על כתיבת השם. האמת היא, במסד שימורים כתוב הרבה דברים, וגם את זה, אבל יכול להיות שדווקא זה שאני, זה, הוא מדבר באופן כללי, כתיבת האותיות, יש על פי הארי כתיבת אותיות מיוחדות, איך פותרים את האות זה ח', האם עושים את זה שני זיינים, או וב ח', וב זן. או אותת, הראש השמאלי, האם זה כמו זן, או שני ראשים, או כמו וב. אז כתוב בכתבי הארי, מביאים כמצד שימורים, איך לכתוב על פי הארי. או תגים, חוץ משעת נזגס, או תגים אחרים, שכותב בשעת נזגס. על זה הוא אומר, אל תעשה את זה סתם, אתה צריך, ועל זה הוא מביא את החידה, שאפילו שאתה לא מבין, זה כדאי שתעשה. אבל מה שמדברים על כתיבת השם, שזה כתיבת השם שענה, זה לא יחול קדושה רק על ידי כוונה, וכל מה שהם דיברו זה על דברים אחרים. ממילא אין שום ראיה, לא יודע על סמך הוא כדי שהוא דיבר לענייננו, זה אין שום מוכח שהוא דיבר על ענייננו, מדבר באופן כללי. אני חושב שהדברים ברורים. אז אם כן, אם נסכם יוצא ככה, שלגבי נטילת ידיים, זה כבר דעות חלוקות. מי שירצה להחמיר לעשות שלוש פעמים רצופות, זה דבר טוב, אבל לא לפי, אם הוא לא מבין את הכוונות, זה, יש אומרים שזה טוב, יש אומרים שלא, אבל החמיר תבוא על הברכה. אי אפשר לבוא, מה שהספרדים נהגו, זה מנעשו בעקבות הבן ישי, בעקבות קו החיים, לא יודע אם הם נהגו את זה בדורות האחרונים, ראיתי בהלכה ברורה, שהוא כותב שכבר פשט המנהג אצל הספרדים, כן, בדרך המחדל. מביא דעת רבנו הארי זה ככה, שלשפוך עליו שלוש פעמים בזו אחר זו, אפילו כשאין לכלוך, אפילו כשאין אחרי רביעית, וכן פשוט המנהג זה לכלל. אבל קושטא דמילתא, אני רוצה להגיד לכם שלא כל כך פשוט. דהיינו, יש טוענים גם לפי הפשט יש עניין לעשות שלוש פעמים, ואז ממילא קצת יש פה מקום להחמיר, לא שכמו שאמרתי קודם. קודם אמרתי שלפי הפשט אין עניין פה שלוש פעמים. אז זה כי רציתי להסביר למה חכמי תימן לא הניגו את זה. למה לא הניגו את זה? כי הם חזרו שאין לזה טעם. אבל זה לפי שולחן ערוך. אבל יש סוברים שיש כאן עניין על פי הפשט. מביא פה ספר ברור הלכה בשער הציון, ברור הלכה בשם הסמק, ורבנו מנוח ומערם לקנטי, סבירה לו כן, בכל עניין אותו שלוש פעמים על כל יד, משום שיש לחוש שמא יש דבר החוצץ על ידיו. משמע, זה שיטה חדשה, זה לא מובא בפוסקים הרגילים, שולחן ערוך בשער ברורה, זה שיטה חדשה. שכמה ראשונים בודדים סמק לפי מנוח, כן? הם אומרים, תמיד יש עניין לעשות שלוש פעמים, אולי יש דרך חציצה. דהיינו, אולי המים הראשונים והשניים לא ניקו מספיק, אז שלוש פעמים זה יתנקה טוב. אז אם כן, יש טעם גם על פי הפשט. אז אי אפשר להגיד שזה דבר בטל, ורק בגלל הכוונות. אז אם כן, מי שיחמיר, תבוא על הברכה. זה, בלי נדר עכשיו, ואולי בזכות זה אני אוסיף בשעון ערוך מקוצר, הערה למטה, שיש דעות שכאלה, זה לא דבר יתר, זה ראוי, אבל העיקר הבנו פה, ברוך השם, את כל הצדדים, את כל הכיוונים, וברוך השם שיצא, אני חושב, הדברים התבררו די טוב. יש אומרים גם על פי הקבלה לסירוגים, אבל בדרך כלל המקובלים, רובם אומרים שעדיף רצוף. שלא הנה, שלא יעבר ליד השנייה, שלא יתאמן את היד השנייה. כשעושים רביעית, היום ברוך השם בספלים שלנו יש ברוך השם, יש מים בשפע. אמר רב חסדא, אנא משיעי מלא חופני מיה, ויהבו לי מן שמיה מלא חופני יטייבו אותה. אז ברוך השם, אפשר, יש הרבה מים, ברוך השם, לא חסר. ואפשר לעשות ככה וככה יוצאים מכל החששות. אז מי שיעשה, כן, מי שיעשה רביעית ושלוש פעמים, ברוך השם, מלא יודנו מברכת אחר, יש יטייבו את מים. פעם אחת נטלו. מביאים עדיין, נותנים עדיין פעם אחת נטלו. זה ככה, זה ההלכה. היו ככה, זה היו מגישים שנושאים ידיים, זה, כן? מישהו אחר נותן ידיים, שופך לו עם הידיים על יד, או ממלא את הידיים ככה, כמו ככה, וכן, ואחר כך, אחר כך היו מגביעים את הידיים. על פי הסוד, שעניין להגביע את הידיים עד הראש, לפחות רק נגד הפנים, וגם לעשות ככה, לא סתם להגביע ככה, ככה, העולם עושה ככה, על פי הזה לעשות ככה, זה מה שאתה מקבל בצורה כזאת, קצת הידיים מובעות, בשלב השלב, כל מי שחברים, אחר כל דבר רב ומשפוט, מי שזה, כן, זה דברים...
יש להעמים על פי הפשט לכאן ולכאן, למה אחרי
זה נגידו דווקא להגיע את
הידיים?
אז למה לא שמעתי את הסוף?
למה נגידו דווקא להגיע את הידיים?
אמרת לך, כי להגביע את הידיים משנה גם לפי הפשט. ושלוש פעמים אין עניין לפי הפשט.
אבל אני גם לפי הפשט שיש...
מה? עכשיו, זה חידוש, זה ספרים לא ידועים, אסמק, מה הרבה מה זה, זה ספרים שלא הגיעו עליהם, זה ספרים נדירים, שאפילו משתמרו לא מביא אותם. לא היה להם את זה. האמת היא שיש פה בכלל עולה עניין אחר. המגן אברהם לא הביא את הארי הזה, כנראה שהוא לא ראה אותו. המגן אברהם מביא תמיד כסדר את כתבי הארי, שתילי זיתים. פה הוא לא מביאים אותם. יכול להיות שהם לא ראו בכלל את השער המצוות. אז יכול להיות עולה עוד כיוון, שהם לא ראו את זה. אבל מסתבר, זה, אבל אולי בדורות האחרון כבר כן, ובכל זאת לא הניבו את זה.
אז המורה
לא ניצול שלוש פעמים? לא חייב. מי שנוטה לידה עם הידיים נקיות, ואתה שופך פעם רביעית, פעם אחת על שתי ידיים, או אפילו בקל וחומר על כל יד, זה מספיק, על פי ההלכה. אבל על פי הסוד יש עניין שלוש פעמים.
אבל הרב מקודם התבטא, אמר שכמו
שאמר הרב קוף, מה זה גוף בעולם הזה? אמרתי על הכוונות.
כן, אז אם בן אדם עכשיו עושה משהו על פי הסוד, והוא לא יודע כלום מהסוד, אז מה...
זה ויהי נעם, זה גם כשהם משעננים בלולב יש כוונות, וכל דבר יש כוונות, וזה מסתדר לבד. אנחנו אדם עושה לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא בשמיים מסתדר. אם אדם עושה את שלו, הוא מסתדר, אז ממשיכים את זה בשמיים.
הרב, מצד המציאות אפשר לקרוא שלוש פעמים רביעית אחת.
כן, כל פעם קצת, קצת. זה מעט, עד ש...
כל
העניין. אין נכון, עד כשרי אצבעות לפחות, אתה צודק. כנראה פעם היו יודעים איך לצמצם, פעם היו, כן, היו נזרים, כי צריכים לשאוב מים, לא היה כל כך הרבה, לא נזל להם מים בקלות, ככה, אז צמצמו, הם ידעו בדיוק איך שזה יגיע, אבל לכל שעשו, הרי אסור שישאר שום מקום, נכון, וזה לא יגיע על המים.
בפעם
הרבה בשתי קומות
יש כוונה
ומעשה
שזה
הפרשת
חלב
ומשפט
השם,
שאר
הדברים זה הכל
אפשר. לא בדיוק הדברים האלה דומים, אמרתי קדושת השם זה מיוחד, שם יש קצת כמה חילוקים בהגדרות. זה כזה
כל העניין של השלוש הוא דווקא עד רביעית או גם מעל רביעית?
אפילו שעושים רביעית, פחות זה עושה לשלוש פעמים. אבל זה שוב פעם, זה חומרה הידור על פי הסוד. כמו שאמרנו, 22 שנה לשפתו לבית עולמו של מרי אלשיך זצ"ל. שנים שעברו דיברתי הרבה עליו, חלק נתפס, חלק אולי בעזרת השם יתפס בינתיים. עכשיו חשבתי הפעם לדבר לא עליו עצמו, כמעט לא, אולי בהמשך כן, אבל לדבר מסביבו. פירושו, מה זה מסביבו? על המוצא של המשפחה, על הקדושה של המשפחה, גם מלפניו וגם מלאחריו. מה זה שייך? שייך זה פירושו, בשן ערב זה נשיא. זה הכוונה, אבל המילה שייך זה פירושו זקן.
זה במובן, לא חייב להיות שפל דווקא זקן, אבל במובן של, כמו בלשון הקודש, זקן שקנה חוכמה, זה כאילו מי שיש לו תפקיד, שופט, יש לו תפקיד ציבורי, זה שייך, אז נתנו את הכינוי הזה למשפחה. על שכי הם היו משפחה חשובה, עוד מעט ועד השם נזכיר. לא קשור למערם על שייך, רבי משה על שייך, מפורסם בצפת, אין קשר, אבל אולי, אולי, אולי השם שלו גם כן הולך לדבר, גם כן ניתן לו, זה גם כינוי של כבוד, שייך, אבל ראיתי בספרים שהם אומרים זה לא בטוח, הם אומרים שאולי על שייך אצלו זה לא בדיוק, אצלו זה מילה בספרדית, ז'יך, שייך, כנראה זה, כי הוא בא לארץ ישראל, אז כנראה החליפו את השם משפחה, בעצם זה לא, הוא לא שייך. כן. בכל אופן פה, זה ודאי שזה נקרא, שהכוונה הייתה לנשיא, לשייך במובן של, של, במובן של הכבוד של המילה. בספר אבן ספיר, חלק שני, פרק נ"ג, דף קמ"ו. לחלק ראשון סיפרתי מהמשפחה הנכבדה בית הלוי על שייך שבקהילה קדושה צנעה, בירת תימן. ולפני 200 שנה חי שם מור יחיא הלוי, ראש המשפחה הזאת, נשיא וראש גולה, אדם גדול בתורה, בעירה ובחכמה ובעושר. הוא החזיר את גלות צנעה מן הטעם אשר הוגלו שם. אז אבן ספר היה לפני 150 שנה, והוא דבר 200 שנה לפני כן, אז זה ראש המשפחה, מהרי הלוי, שהבית הכנסת, מעריץ מזכיר אותו ככה, זה הבית הכנסת של מהרי הלוי. ושייך זה נוסף יותר מאוחר, כאילו, לכינוי למשפחה. למה אני אומר את זה? פה, יש פה סיפור, סיפור נורא, על הכותרת של פה, זה איש מבית לוי נהרג על קידוש השם. אתה לראות את יראת שמיים במשפחה, שמסרו את עצמם למות על קידוש השם. זה חשוב לנו, לא רק בתור הצעני מספרים עליהם, אלא שגם אדם בקריאה שמע צריך למסור את נשוע קדוש השם. כשאומרו, כל נשכו, אפילו נודל את נשכו, צריך להמחיש את זה. כאילו, אדם יעשה, אם שומעים או רואים או קוראים סיפורים, הגדולי ישראל שמתו על קדוש השם, שאדם ידע, הוא ידמה לעצמו, כתוב, ולקרוא את גדולי שמע, באמו, בעירו, ברזל ובזיוח. באימה, בעירה, לקרוא, לצערנו, לא יודע כמה אם אנחנו, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו אם אנחנו מקיימים את ההלכה הזאת, הלכה בשולחן ערוך. כי לקרוא כדי השמע, באימה, בעירה, ברצית ובזיוע. אז היה מסבירים המפרשים, הבח, שאיך אפשר לקרוא באימה ובעירה, שאדם חושב שהוא מוסר עצמו על קידוש השם, ממילא בא לו פחד, דמין לעצמו שרוצים לשרוף אותו, והוא מוכן להישרף על קידוש השם, והעיקר לא לעבור על מצוות השם. ובכל נפשך ובכל מאודך. מה זה בכל? זה בכל נפשך, אפילו נותן לנפשך, בכל מאודך, אפילו את כל ממונו. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. שאדם, אם חייבים אותו לעבור על לא תעשה, אז הוא צריך למסור את כל ממונו, בכל מאודך. זה ממונו של האדם. זה סימן, תרנו. זה עוד פירוש, כן. יש כמה פירושים. בכל מידו ומידו שאומר הלך, אבל כן. בכל אופן זה נפסק להלכה. מי שאין לו אתרוג או שאר מצוות, מצווה עוברת, אין לו אתרוג, מה יעשה? כמה כסף אני מוכן צריך לשלם? רוצים 1,000 שקל, אני חייב. אם לא, אין לך אתרוג, גם לא בהשאלה, הוא לא יכול להשאיר מחברו, הוא נמצא לבד. אם לא משלם סכום גדול, אז כמה? עד חומש מנכסיו הוא חייב. אם יותר מחומש מהנכסים שלו, הוא לא חייב בשביל מצווה, אפילו שהמצווה תעבור, יעבור היום ולא יקיים את המצווה. אבל על איסור, על עבירה, צריך לתת את כל ממונה. כן. לא מדברים על פיקוח נפש. אם זה פיקוח, זה כבר תלוי, יעבור ועל יעבור. אבל מדברים לעבור עליו, הוא צריך להפסיד את כל ממונו, אפילו שיצטרך לחזר על הפתחים, לקבץ נדבות, הוא נשאר בלי כסף בכלל, וכדי לא לעבור איסור, אי אפשר להתיר איסור תורה, זהו בכל מועדה. מספר פה, אבן ספיר, מה שהוא שמע. אבן ספיר כבר היה בשלב סיבוב ראשון בתימן, אחר כך הוא הגיע לארצות אחרות, היה בעדן, הוא רצה לחזור שוב פעם לראות במקומות שהוא לא היה בפעם הראשונה. אז הוא אומר פה למה הוא לא חזר, בגלל שהוא שמע דברים נוראים. אומר ככה, ביותי שמה בחורף שנת תפיחותית בעיר צנעה, הכרתי מבני בנה ואיש זקן, חכם נכבד ועשיר, מורי סלימן הלוי השייך, מגדולי העיר ויקיריה. והתפללתי בבית הכנסת הגדולה שלהם, הנקראת בית אלשיך. ובא ספרים רבים, חדשים גם ישנים, נתפסים וכתבי יד, כי הם העשירים מעולם. ולא ארבעה בנים, כולם בעלי תורה ועירה. האחד שמו יוסף, והוא חתן הרב הגדול מורי סימן אלגרי, אב בדין קהילה קדושה סנעה בכל מדינת תימן, והם מאז עד היום צורפים בכסף. היא המלאכה הנכבדה מעשרת בארץ הזאת, ועושה מלאכת המטבע בבית המלך. וביותי בעיר תילה, אשר שם ישב אז המלך החדש, וכתפו את השם שלו, אשר מבית הוסטורים ועושה למלך, התנסה לכל הראש, ראיתים שם שעשו את המטבעות בבית המלך ההוא. המלך הזה, אחרי בו לסן עיר הבירה, לא היה לחימים וגורש בכיסו, כי כמה עריץ אחר והתנסה למלך. מישהו אחר במקומו, אבל היו לו עוד מימינים ומסמילים. עוד לא היה ישב בשקט על הכיסא, כי קצת מתנגדים לו, לא ישב עוד על כיסא המלוכה. אבל הוא כאילו מלך, בינתיים. קרא לשלושת בני מורי סלימן הלוי הגדולים, יוסף, סלים ויחיה. ויצבם לבוא לעשות לו מטבעות חדשות על שמו. וכי אין להם כסף בארצם להטביע את המטבעות, יתיחו שקלי כסף, או שפניה, או אסטריכו, ויסיגון בבדיל ונחושת למטה ולשליש. כסף כאילו שפניה, כסף ספרדי, או מאוסטריה, כן? ויעשו אגודות כסיתות למספר 60 או 70 בשקל, ויהיה מזה שכר רב למלך, וגם בעושה המלאכה, כי עני הוא. וזה פרנסתו, לגנוב ולחמוס. אז החשבון שירוויח מזה, אז תעשו לי את זה. הם, זה המקצוע שלהם. האחים האלה, בתום לבבם ופחדם, פחדו. אנו לא, אנחנו עבדיך, אנחנו. פעליון נשרח, ומלא מעבויה, ויתנחו עליון המלך ישר הכיסא חובר. ואל נעשה כבר שיתו עלינו. כאילו, אנחנו בשלב זה אנחנו עדיין לא יכולים. עד בעזרת השם שתהיה מלך, וזה אנחנו נעשה מה שאתה מצווה. אנחנו, כן. כאילו אנחנו כרגע אנחנו עלולים לאבד את כל מעותינו על קרן נצבי, אם עשו שלום מישהו אחר יעיף אותו, אז הכל הפסדנו את כל כספנו. יראו להניח שקליהם על קרן נצבי בטרם חזקה הממשלה בידו. אבל זה רק הרגיז אותו. הדברים האלה החרו הציתו יש חמתו עד להשחית. ויאמר להם, עצו שובו לכם לבותיהם, לעת מצו אפקוד עליכם. לא ערכו הימים, השעה עמדה לו, והיא למלך. הוא כן הצליח בסוף להיות מלך, לאסון האנשים הנקיים האלה. כי לא אחר פקודתו לאסור את האחים העיקרים בזיקים, ויענם בקבל, מכות אכזריות כמנהגם. מה, מצאו עליהם איזה עלילה, שהם זייפו כספים וזה, וכביכול הרבבו במטבעות סיגים. בחנו וצרפנו את המטבעות שעשו למלך שמוסר עליו יותר סיגים, יותר מהערובה שערבו לו. גזלתם את כל בני המדינה. ועשה חשב את כל הגזלה, עשה חשבון כביכול, עושה פוזימה, עשה כאילו חשבון, מצא כי עולה ל-18 שקלי כסף הושפני, זה סכום אדיר, ויצב עליהם ראשונה תשיבו את הגזלה לבית המלך. אחר כך נראה מה נחרוץ את המשפט על פי הדת, על פי הדתם. והנה, נמכור כל רכושם ובתיהם, מבית ומחוץ, וגם ספרי הבית הכנסת שלהם היקרים, וכל שנודע להם משפטם, ועוד הגיע ל-5,000 שקלים. הכל הרכוש שלהם, הכל ביחד, הוא רוצה 18. טוב, בקיצור זה מובן שרק הוא מחפש רק להפיל אותם בפח. אחרי כן הוא כתב שאלה לראש השופטים, גברי, להגיד לו על פי דת מחוקקה מה משפט האנשים האלה. אף הוא בתומס לבובה בסנתו ענהו בכתב, אחד דתם להמיתם בחרב, בראש כל חוצות, למען יבשרו והנשארים ישמעו ויראו. או יפדו גבייתם מדי חרב ונפשם מרדת שחד ואמיר דתם למוסלמנים ואז גולת עולם תהיה להם. לפני שאני אמשיך, מתי התחלנו את השיעור? חמש דקות. כן, טוב. על הנושא הזה צריך לדבר לפחות חצי שעה. טוב, אז כן, אז מה עושים? טוב. טוב, אז אני קצר, אז כי רציתי עוד לדבר עוד כמה דברים, אבל חבל. כן. וזה אחרי שצמצמתי. טוב, לפעד אני אגמר רק את הנושא הזה. תראיתי, תזרו ככה, אותי שאלו עוד כמה דקות אחרי הזמן. לא נורא. כן, מה זה? אבל טוב, אי אפשר לתרח סיבור. כן, כן. אם תרצו רק אני אשים את הנפעות רק את הנושא הזה, כי היה את הקרעים. היה לי תוכנית לדבר הרבה, אבל אולי שבדינה נשלם בשעור הבא. אבל לפעד שהנושא לא יקטוע. זה דרכם כסל בכל משפטיהם. אלה השמעילים, זה תמיד, זה המשפט שלהם, רשעים.
מחייבים מישהו או מעלילים עליו איזה עלילה, אתה חייב מיתה. יש אפשרות אחת שתנצל, שיאמר את דתו, רחמן עליך. המלך בכל חשק נפשו קיבל וקיים חריצת המשפט, שלח את גזר דינה לבית מעשרם על ידי אחד מגדולי השופטים, וקרא באוזניהם את משפט הקאדי, קאביץ, כן. אמרו, תבחרו דרך חיים ודרך טוב לעולם, אבל תתנו את הדת, דתכם בחייכם. לא פחדו ולא ראו, האחים הנאהבים בחייהם, לבבם נאמן לאל חי שמו, חזק משמיר, איש את אחיו עזרו, ויחזקו להקדיש את חיי בשרם על מזבח כפרה. כבד את אלוהים קדוש בישראל ולעריצו נגד כל הגויים. באמון נפשם ענו ואמרו, נבחר מות הגבייה, לאחר נפשותנו בחיי נצח. בדברים האלה עוד העלו את חמת המציק. ויצב לי אסלם על 1-7. והאמונים עלי אש דת קודש, גם אחרי נצרפו תחת מקל חוברים, ורגליהם נפחו תחת שבט מרצחים, ונחפפו ערפיהם ושכמיהם תחת עולים מכבידים, מעצרים כפי עונשיהם באחזריות חימה. פה המילה מעצרים, אני לא יודע מה, מה המילה הזאת פה, אולי זה טעות. מכבידים, אולי מכבידים ומצערים, הכוונה אולי. לא נכבה אש אהבת השם וירדו מקרב ליבם, ולא נכזבה צדקת אמונתם מכליותיהם. בפיהם מלאו למור, אך שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. איננו לטבח. לא עברו ימים רבים, בחודש כסלו שעבר, הוצאו שלושתם מרחוב העיר העליונה. וראש השופטים, וכל המתקשב עמו, עמדו עליהם והתפתום בפיהם, בהבטחות ויהודים טובים, למען העבירם על דעתם ועל דעת קונם. אבל האחים הנעימים, אלה שלושת האחים, משהו קודם קודם, כן, כן. עכשיו האמת היא שאני זה, לא יודע בדיוק אם זה בשושלת של הרב יחיאל שייך, אם זה מאבות עבודיו או שזה, אבל זה במשפחה, זה בטוח. כן, מובן. האחים הנעימים קדושי שבטיה, זה חזקו וימצו למור, זה היום לארץ ולקדיש קדוש ישראל. נזכור נא את ראש בית אבותינו הקדוש החסיד מורי חייה נשיא הלוויים המתייחסים לצאצאי גלות ירושלים בראשונה. כבודנו לא ניתן לשמצת כמנו וכקלון שוננו, ומעריות גברו להוציא לטבח את צוואריהם וחייתם לממיתים. כל עמל היהודים והגדולים המוסלמנים מכיריהם, כי היו אחים אהובים ושירים לכל עודיהם, לא עמד לעמול להציל ממוות נפשם. חירה המלך והגביק היכלו להם העבירה מדעתם ולדיחה מדעתם, ציוו להסיר ראש הגדול שבהם בחרב נוקמת, ולא יחר המרצח לעשות. וכסה תבחה הישר יתז ראשו והוא מתבוסס בדמו. ארה יצל תחסי דמו, סור ישראל מתשובו והראה דם נגי וסדיק מתשורים ללעך ולחבד גריו, אך עולך ואלוהי ישראל ומען שם גושך, ולנועי מורבו ממור עומגו מחשבתך. אחיו, טובים השניים, משרו שני אחים, עוררו בזעק, אמרו, תעזו גדלנו כדת היום, גם במותנו לא נפרד, גורל אחד יהיה לנו בתל שדי. אבל אימה חשיכה גדולה נפלה על כל עמדו שם, לא פגעו עוד בנשם, נבלו, הגויים לא, הגויים לא מאמינים שיהודים מסוגלים למות על קדוש השם, למסור את נשם, כשהם רואים יהודי שאומר, אין מושגים כאלה. הם חושבים שהם יפחידו אותם וזה, אולי ברגע האחרון הוא יתחרט. לא, כשהם רואים את זה, רואים את זה במו עיניהם, שיהודים מוסר את נשואה קדוש השם, זה נדהמים. את השניים, אותם, אפילו שהם היו מוכנים למות, לא הרגו אותם. וישיבום לבית מעשרם ועודם מעונים בקבל, עדי ירצו את עוונם, עושה פה סימן שאלה, עוונם, איזה עוון. ויפדום בעונש הכסף אשר הושת עליהם, וכן הוא שם עונש ומס גדול נוסף על כל היהודים. לבד התמידים כסדרם ומוספים כלכדם, עד לא יכול לתת. בקיצור, רוב יושבי העיר ברחו לנשם על אשר יהיה הרוח, היו כסיות נדחות, כעוני גאיות, הומד מכאב, ואלה הגיעו עד פה עדיין, מרחק 15 יום הגיעו, ברחו מסנע, שזה. מבקים לחם, רחמנא ליצלן. כמה תכבד שם אתה תגרד רצוני ולוחציהם, אפס עצוב ועצוב, אלה שדה ייתן להם רחמים. אז הוא אומר, שמעתי כל אלה, ניערתי חוסני מלראות עוד העיר הארורה הזאת. דערת לו, חשוב היה בשלמה. אז הוא לא אומר, לא רוצה לחזור במקום כזה רחמנא ליצלן. למה אני אומר את זה? חוץ מזה שלהראות את השורש, את המשפחה, את העניין של של משפחת רשף, ש והסיפור הזה מפורסם בהרבה בהרבה מקומות, ש העניין ש כל המפורסם, הרב שלום אלשיך, סלם אלשיך, שמסר את נשוא הקודש השם, זה מובא בהרבה ספרים, זה מוזכר, כמה שהזמן קצר, אז אני אשאיר את זה אולי לפעם אחרת, זה נדר, אבל מה שכן, הרבה פנו אליי, פגועים ועלובים, איך הרב מזוז בבית נאמן גילום 84 פרשת נוח כותב דברים, ספר ככה, בשנת תשמ"א הייתי בית חולים בלינסון, לא עליכם, ישבתי בחדרי ועל ידי זקן תימני אחד נעים הליכות, אמרתי לו תדע לך שלולי הרמב״ם אתם הייתם ערבים, אמרתי לו, הוא עונה לי, מה פתאום? הזקן עונה לו, עניתי לו, לולי הרמב״ם שכתב לכם את איגרת תימן ובא עודד והרים אתכם, וכי הייתם שומרי תורה ומצוות? איגרת אחת של הרמב״ם מועילה ל-800 שנה, כי מאז שהוא כתב אותה עברו 800 שנה, והיא עודדה את התימנים והרימה אותם על הרגליים. הפתיחה הוא כל מיני, משבח שם את זה תימן. דברים האלה מאוד, מאוד כואבים. כביכול, לא, חס ושלום שהרמב״ם, ודאי שהזכות של הרמב״ם גדולה, איגרת תימן זה משהו חשוב. אבל לולי הרמב״ם היו ערבים. כמה פעמים אחר שהרמב״ם לא היה בעולם והגזרות שמעת על יהודי תימן, ואיך ניצלו בלי הרמב״ם? בסיפור הזה. מה לא מסרו את הנשמה על קידוש השם? היו ערבים ורחמנא ליצלן. זה דברים שעשו... כמעט כל דור היה גזרות שמעת על יהודי תימן. והרמב״ם לא היה בכוחות עצמם הם... קידשו את השם. ואני רוצה להגיד אתם מזה, צריכים לדעת, איגרת תימן בכלל התימנים לא מכירים אותה, הוא אומר שבגלל איגרת תימן, איגרת תימן בכלל לא, כמעט לא שמעו עליה בתימן, לא למדו את זה, לא קראו את זה. זה ספר מאוד חשוב, מכירים את איגרת תימן בעולם יותר מאשר התימנים עצמם. צודק הזקן שאמר לו, מה פתאום, מה בלי הרמה, וכי כל התורות היו גזירות שמן. למשל אפשר לראות בהפטרת מטות, בנפלאות מתורתך, שממש אז שם הקנאה של הדת של הישבעלים, הניסיונות שהיה בתימן, בכל דור בדור מסרו את נשמה על קידוש השם. אפשר לראות בנפלאות מתורתך, הפטרת מטות, כן כן, אבל הגזרות שמה זה לא היו בדורות הראשונים. תראו בנפלאות מתורתך הפטרת מטות דפשין למתת כותב בשנת שינון לאלף השישי, שנת 2000 לגלות תימן, היה רשע, כותב פה את השם שלו עם מה שמה וזכרה, מספר פה את הסיפור, המלך הזה קפץ ונשבע לא משאיר מסונאים של ישראל שריד ופליט, זולת מי שיאמר את דתו ינצל, זה תולות מוזע, מי שיודע כל יהדות תימן גלו למוזע, זה מדבר בתקופה לפני 300-350 שנה. קיבץ את כל ישראל, גזירת מלכותי, אחת לא ישנה. נשבעתי לא תשוב רגם, מוכרחים לקבל את גזירתי. או להרג או להמריץ את דת. חכמי ישראל ראו כדבר המלך נחות, ולחכמי ישראל ראו אותו דבר. מורי ורבי הלוי, זה ראש המשפעה פה, מורי שלום פנחס כהן צדק ורבי שלמה עדני. ואמרו לו, יש פה כל יש סיפור שלם על כל העניין של הגזירה של שהיה גלות מוזע עד שחזרו אחרי שנה. נו, מי הציל אותם? איפה הרמב״ם? זה בגלל הרמב״ם. אפשר לראות גם בספר חן טוב, שמציין לכם מי שיפתח את הספרים בעצמם, יראה בחן טוב בשוט, המהדורה החדשה, שלא תראו את חידושי דינים. יראו בסוף כמה דברים. הנה, פה הוא מזכיר את זה. בדף בדף תב למד א', פה הוא מזכיר את הסיפור, הרגו אחד ממשפחת אלשיך, שמו סלם, גזרו עליו השם את דתו, יצא להרגה, כדי שהשם בחר בהריגה. אבל אני אומר לך, אבל בלי קשר, לא קשור לדווקא משפחת אלשיך, רק פה זה משפחת אלשיך, זה פה, זה דוגמה אחת. פה תראו, בדף, יש סיפורים נוראים, מדהימים, על המסירות נפש. ממש, דף תב נון,
והמלך הזה ראה את כל, ספר את ספרי תורה, 426 ספרים, ורצה לשרוף את כולם. והוא מעביר כל בכל המדינה. ופעם סיפרתי את הסיפור הזה. כל איש הוא בדת האסלאם, לא ימרה את פי המלך. הוא אומר, הוא שורף את כל הספרי תורה. לא משאיר אחד בכל מדינות מלכותי. שאם לא ימרו את הדת ויכנסו בדת האסלאם, כולנו עם אחד, להתפלל יחד, לקרוא את הקוראן ולפורגן יחד, רמדאן ביחד, ללכת לחיג' ביחד, ומי ש... מובן, ומסרו את נשמה קידוש השם, צדיקים גדולים שהצליחו בתפילות שלהם לבטל, זה בדף תבנון, כמעט על כל דף אפשר לראות את הדברים האלה, בדף תף סמך ג', יתומים שהיו שם ילדים קטנים, שהמלך רצה להמיר את דתם, ילדים קטנים, אתם יודעים, בדת האסלאם, היה בתימן גזרה קשה מאוד. כל ילד שהעולים שלו מתו, לחו אותו להם, שייך עליהם. הוא צריך במסירות נפש שיבריחו אותם מתימן, מתחת העיניים שלהם, שיסתירו אותם, עד שיצליחו להוציא אותם למדינות אחרות. אז אומר, שבוע יתומים את דבריו, אפשר תראו בדף סמכים. אין לנו חשק, לא בך ולא בדתך, ולא במאכליך, מנסו לפתות אותם, נתנו להם אוכל, מלבושים, מתנות. תעזוב אותנו על דתנו ונמות. ובקיצור, רצו, התירו את אגודות העתים והמקלות, היכו אותם, שמעו, צעקו, מי תמותנו ביד השם? ילדים קטנים, צעקה גדולה, צעקו, המלך נבהל מהצעקה, טוב, מחר אותם, טוב, תשלמו לי פדיון נפש, הוא היה רצה להרוג אותם. ואחר כך תראו גם כן, לאורך כל הדרך. מה זה קשור לרמב״ם? חס ושלום, לא קשור, לא יודע בכלל מה נפקמינה שזה בעל הרמב״ם, אבל לבוא ולהגיד שזה בגלל איגרת תימן, שהאיגרת הזאת עזרה, זה בכלל לא מציאותי. איגרת תימן עילה ל-800 שנה, לא עילה בכלל. כל דור היו גזרות קשות, ובדי קשר לרמב״ם שמסרו את נשמה קידוש השם, כשגורם רואים שמסרים יהודים, מבטלים את הגזרה. זה כעובד. האמת היא יותר מזה. פעם הייתי מסופק בכלל, איגרת תימן לא הייתי בטוח שזה הגיע בכלל לתימן. אתם יודעים למה? כי אני מחפש, חיפשתי בספרים של חכמי תימן, כמעט לא מזכירים את זה. עד שחשבתי, אולי הרמב"ם שלח את האיגרת, אבל אולי לא הגיע משום מה. הוא חשב שהגיע, לא הגיע. כי אף אחד לא מזכיר. עד שבקושי מצאתי פה ושם איזה מקומות שהם בודדים, שרואים שכן, שהם הזכירו את זה. חשבתי, או יכול להיות שזה שקיבל את האיגרת, רבי יעקב בן תנא פיומי, הוא לא רצה לפרסם את האיגרת, כי זה היה סכנה לפרסם את זה. אז הוא לא פרסם את זה, שמר את זה, גם אם הוא קיבל את זה. אבל למעשה האיגרת אמה בכלל לא ידועה כל הדורות, למרות שזה מעודד מאוד, אבל לא שאהבו מזה עידוד בכלל. יותר מזה, אפילו, אתם יודעים, אני, ברוך השם, ברוך הזכרתי, ראיתי אלפי כתביעת מתימן, אלפים, כן, לא מגזים. איגרת אמה, אחד לא ראיתי, בכלל לא שמעו מזה. אז בקיצור, מה שהרב מזוז קודם, דברים שיהיה להם יסוד, לא במציאות, ולא, זה בכלל דברים, זה ממש, זה כואב שקודם כאן כאלה. ברוך השם. מה? אי רצון. אי רצון ברוך השם שאנחנו נשמע, וברוך השם, כן, זה, כן, זה, כן, לא, אז הוא מתכוון
זה. תמלול, מה אפשר השאלה?
באמת
זאת.
כן, אין לי זמן. הוא כבר מגיע. זה? לא, זה טוב, זה טוב. בסדר,
אבל
לא כתוב סמיילי
שם.
לא חשוב. ברוך השם, טוב. העיקר, כן, העיקר, זה הברור של הדברים, זה כמו שאמרנו, ברוך השם, מסרו את נשמה קידוש השם, מתוך יראת שמיים שאבו את זה מהתורה. זה לא קשור לרמב"ם. הרמב"ם כבודו במקום המונח, ודאי שיהדו תימן מכבדת מערכת הרמב"ם אולי יותר מעדות אחרות, אבל העניין הזה זה לא קשור, אסור להגיד דברים כאלה. היו, ברוך השם, לא היו ערבים, ויותר מזה, יותר מזה רוצה להגיד לכם, בזמנו כבר דיברתי על זה, בזה אני מסיים. הבאתי בזמנו שבתימן היום, צריכים לדעת, שכאלה שלא עמדו בניסיון, בזמנו דיברתי על זה, זה נתפס, כבר, שבדקו שיש היום יותר מ-400,000 נפש שיודעים בעצמם שהם יהודים ממשפחות כהנים ולווים ישראלים. בתימן, היום ערבים, שהם יודעים שהם מצאצאי יהודים, ובצענו לחזור למוצאם. אבל מה הם מפחדים? הם לא יכולים, רוצים לחזור ליהדות. יש אומרים ששליש מתושבי תימן הם מגזע יהודים שעברו עדתם שלא מרצונם. אלה שלא עמדו בניסיון או מכל מיני סיבות.
אבל ברוך השם שרובם ככולם, ואולי אני אביא רק שתי הוכחות למה שאמרתי. כן, כן. בספר תולדות ישראל, ספר תולדות ישראל, הוא כותב מה זה גזרת תימן. היה בתימן צרה משולשת, היו הרבה מקומות שהיה גזרות שמד, אבל בתימן היה צרה שהרם כזה בגדה, היה מסתר מסובך. א', חוץ מהמוסלים העריתים, שזה בארצות אחרות, קם איש מומר מקרב היהודים למסית ולמדיח, זה אחד, קם יהודי אחד שהאמיר את דתו, והוא יסית וידיח את אחיו היהודים. והיה משיח שקר, שהוא אמר שהוא משיח לגדות. אז זה, אולי זה עיקר לגדת הרמם, אולי זה הרמם עזר, שלא יחשבו, לא יאמינו בו שהוא משיח. אבל הדברים האחרים זה לא מיוחד. והנה כותב מפורש, זה בעבד, תולדות ישראל, כרחות בדף 18. עד כמה עשתה איגרת הזאת פרי בתוך אנשי תימן, אין לדעת עוד. מי אמר לא יודעים שזה עזר בכלל. הרי הרמב"ם אומר שישימו אותו בבית הסוהר, את המשיח ההוא, יגידו שהוא משוגע, ואחר כך הוא אומר שיעזבו את תימן, ילכו לארצות אחרות, כאילו הוא אומר כל מקום שיש נשמד, תלכו למקומות שאין נשמד. לא שמענו שעזבו, ולא שמענו ששמנו אותו בבית הסוהר. אחרי שנה היה סיפור והרגו אותו, אבל לא קשור, לא ראה שבכלל שזה מהרמב"ם. קם יש ספר לגרות הרמב״ם, הוצאה של מוסד, כרך ה-20 בירושלים הצ'ח, דף, שמה יצא דיחת, מחבר מרדכי דוב. אין אנו יודעים ברורות מה היה הראש המחולות משרים של האיגרת הזאת, בעצם ממי המבוכה והאנדרלמוסיה שהשתלטו אז על יהודי תימן. לא יודעים, כאילו אומרים, לא יודעים בכלל שאם האיגרת עזרה. טוב, אז זה הרב מוזוס פטרונים. אבל ברוך השם שזכינו. טוב, עוד רציתי לדבר עוד כמה וכמה דברים על הרבי של השייך, אבל אם ירצה השם אני אשלים את זה בשיעור הבא או בהזדמנות. אני מקווה שלא תמיד יש את האפשרויות, אבל ברוך השם פה זכינו שיש לנו פה אחד מהצאצאים שלו, הרב אליהו מדמון, השם שמרו בהיו בן ביתו, כן, שהוציא לו ספר חשוב מאוד, השוק והזרוע בהלכה. הנושא הזה של העניין של הצניעות של אנשים בעוונותינו הרבים שבזמן האחרון ירד פלאים. דרך אגב, התפרסם, בררו שהיום שקר וכזב כל מה שאומרים על הפאות, שזה בא מארצות אירופה, מרוסיה, מכל מקומות. 98% של הפאות היום זה מהודו, מהמקדשים, שזה קשור לתקרבת עבודה זרה. וכל מה שאומרים שזה בא מאיטליה, מרוסיה, מסין, וכל מיני מקומות, הכל זה שקר וכזב, זה רמאות, מחליפים את התוויות, ומובן, זה ככה בעוונותינו הרבים, איך השטן הצליח לבלבל את הציבור, ולא מקבלים את זה אפילו תלמידי החכמים, שמר רחם זה מראה כמה שהדור שלנו בעוונותינו הרבים ירוד. כמה צריך לחזק את הצניעות, אני לא מדבר כבר על הפריצות של הפאות, אני מדבר שזה ממש עבודה זרה, שעל זה כבר אחד לא יכול להרים ידו ורגלו. בכל אופן זכה הרב אליהו מדמון לשבת פה על העניין הזה של העניין של הכיסוי של השוק, דהיינו עד איפה החיוב של הכיסוי של הסמלה החצאית, אם זה כל העניין של מה שבמשנה ברורה, הנושא של השוק, אם זה למטה או למעלה, שהרבה נבוכו בזה וחיפרו כמה ספרים, אבל ברוך שבגדי תפרתך או לבוש מלכות, ופה הוא ישב בעומק הסוגיות לברר אותם ולהוכיח שזה מאוד חמור, שזה לא, שחייב כיסוי. גם העניין של הזרוע זה עוד נושא, ודרך אגב שמחתי שהוא גם הקדיש פרק מיוחד העניין של הכיסוי בתימן. הרי בתימן הסמלה לא כיסה עד למטה, עד הקרסול, אבל היה את המכנס, מכנסיים, לבס מה שנקרא, כן, שזה חצי, אבל זה אי אפשר להשוות את זה לגרביים של זמננו. גרביים של זמננו זה צמוד, זה לא צמוד, לא צמוד לגוף. אז היו כאלה שהלכו, שאמרו שזה, שחשבו שגם חס ושלום שגם זה אסור. אז הוא ישב פה לברר את הנושא הזה. אני מדבר באופן כללי, כי זה דברים, זה סוגיות, ממש צריך לשבת פה על דברים בדקויות. סימן א' התבהר מחלוקת הראשונים, מה זה השוק שאמור בשלמים, לדעת רש"י הראשונים הוא שני פרקים של הרגל, האמצעי והעליון וכולי. דבר יש פה דבר מעניין, אין באורך הרגל אדם שתי עצמות כנודע במציאות, ארצות אשכנזים רגעים לקרות שוק לירח, ככה זה מבין, למה האשכנזים קצת התבלבלו בזה? או בסימן, אבל הנושא שלנו זה סימן כ"ג. בתי שוק קיים, מתבהר שבתי שוק קיים, שאין צורת השוק נקראת קיים הנזיים, מועילים מן הדין לחיסוי השוק. ואין בזה חשש פריצות מצד מראי פיסוק הרגליים. אז אני נכנס להם דמיון שזה, כאילו שיש בזה, שזה לא צנוע, אבל צריך לבסס את זה מבחינה הלכתית, להוכיח את זה. ברוך השם שהוא ישב על התורה ועל העבודה, יבוא כמותו בישראל. אז מי שירצה, הוא נמצא פה, הרב אליהו. אז יש פה גילוי אליהו. כן, גילוי אליהו. אז זה שברוך השם הדברים התבררו על צד, באופן, עוד לא ראיתי ספר שהתעמק בנושא הזה כמו שהוא. וישר כוח, ירבו כמותו בישראל. אם אנחנו נכון הם ובני עם ונשם ודמי לעמם. אמן. נחל יבורך וישמר חיה מלך למי ריבי ברוך מלכה לא תברי ג'נד ולכה יותר עורכם. יואיר בן ארמת
לספירה.
יברך את הילד התינוק יואיר בן תרבידה לספירה.
הרמר לוי שהתנדב.
הרמר לוי שהתנדב לעילו נשמר.
שלמה.
דודו שלמה בן יחי אחרי. וכן הילד יוסף בן ארום משה. אלו נשמע את הרבי חייב בן רבי נתניה השייך. אספחת גל בן בגל. והילדים. שרוב, אברום בן ניסים. שם ברוך הוא יוסען. כל חרבו נגל בשביל הימי. איתה לי פעמל לבני אמן. תודה רבי ידים. אבל לא יודעים להקום. תגיע מהכוח המאה. ואין כל דבר דיין. אבי מרים והיום. ושכר בו הרבה. תימן הבשביל הבא. הנה רבותנים. אמן.